כל חי אונליין 93fm.co.il. את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. השבוע אנחנו פרשת בו, סיום של שלוש מכות אחרונות שאנחנו עוד חייבים לפרעו מהשיר המפורסם, אלו 10 המכות. אז בינתיים הוא קיבל בשבוע שעבר 7, ועוד 3 סוגרים איתו עכשיו חשבון. אז ככה, הגמרא מספרת שהיו כמה חכמים, רבי עקיבא ועוד כמה, שלפני שהיו מלמדים שיעור תורני, היו פותחים במילתא דבדיחותא. מילתא דבדיחותא. מילים מבדחות כאלה. זה לא נקרא להגיד בדיחה. מה אתה אומר? מילתא דבדיחותא נקרא משהו לפתוח את הלב, משהו להרגיש כזה סבבה, להרגיש טוב עם זה. אז השבוע אני מצאתי משהו מילתא דבדיחותא בפרשת השבוע. וחשבתי, אפשר לפתוח איתה. מזמן כבר שמעתי שיש איזושהי אנתרופולוגיה בלתי מוכחת, כי אי אפשר להוכיח שלמצרים, למצרים הקדמונים, המצרים שגרים היום במצרים, זה סתם שבטים, נוודים, ערבים, התערבבו שמה. אין היום שבטים גזעיים, בפרט לא מצרים, כי במפורש בשבוע הבא, בתורה אנחנו נראה שהקדוש ברוך אמר למשה, את מצרים אשר אתה רואה אותם היום, לא תוסיף לראותם עד עולם. כולם עד האחרון מתו. אז העיר הייתה הארץ, השכונה, המקום היה שומם, ולאט לאט נוודים נשפחו פנימה. המצריים, הקבורים בתוך הפירמידות, זה לא אבותיהם של המצריים שחיים היום במצרים. זה המצרים הקדמונים. רק אנחנו היהודים יכולים לראות קברות ולהגיד זה אבותינו, קברות מלפני 4,000 שנה. אין את זה אצל העמים, זה המצרים הקדמונים. בכל אופן, סטיתי טיפה, האנתרופולוגים, אלה שלומדים, לא יודע מה, אנתרופולוגיה, כן כמובן, אומרים שלמצרים הקדמונים, הגזע הזה של המצרים הקדמונים, היו להם עיניים ירוקות. קשה לאמת או להכחיש כזה דבר, מכיוון שכל ציורי המערות, הכל הולך בשחור, חום, אפור, אין צבעוני. אז אי אפשר לדעת. היו להם עיניים ירוקות. לא יודע על מה הם מסתמכים, על מי הם ראו במומיות שמוציאים משם הזה בלי עיניים, בלי מוח, בלי מעיים, רק אור. לא יודע, תכלס, ככה אומרים. זה כבר שמעתי מזמן, לא יודע מי אמר את הבדיחה הזו. לא מוסמך, בלי אחריות, אם תמצאו איזה פרעון אחד עם עיניים, לא ירוקות, אל תגידו, הרב חנוך אמר. בכל אופן מצאתי משהו שנקרא, איך קוראים לזה, ידע מצליב, משהו נורא מעניין, בלי אחריות, אבל אמרתי לכם, מילתא דבדיחותא. בחזל, במדרש, השבוע, בפרשת השבוע, אם אתם זוכרים, אז יש לנו עוד 3 מכות, נכון? 7 היה בשבוע שעבר, 3 השבוע, אז המכה הראשונה של השבוע היא מכת ארבה. לא הרבה, אלא ארבה, באלף. הרבה חגב, סלעם, כל מיני חגבים למיני, מכת ארבה. ורבותיי, אני חושב שכל הציבור מכיר רק את הקפצנים הקטנים האלה שלפעמים מסתתרים בין האבנים. זה לא הארבה האמיתי. הארבה, כשהוא מגיע למכת ארבה, אז הם גדולים, הם בומבילות. לכל אחד יש בטן כמו איזה מלפפון קטן, ויש לסתות שבקלות, בקלות, בקלות מחסל עלה ועוד עלה ועוד עלה ברגע. זה חפצה, זה חתיכת בשר. לכן באמת המצרים ניסו למלוח אותם, לשמר אותם, לעשן אותם. ארבה, כשמגיעים במכת ארבה, אז כל אחד הוא כמו אכבר קטן. זה מה שהיה. בכל אופן, חזל אומרים, בפרשת השבוע, מדרש בפרשת השבוע על מכת ארבה, שהארבה היו מתיישבים, הם אומרים את זה על הפסוק, שמשה רבנו מאיים על פרעו, שיגיע ארבה וכיסה את עין הארץ. מה זה כיסה את עין הארץ? הפשוט הפשוט הוא שלא יראו, יהיה כמו עננים, עננים מכוסה במיליארדים, טריליונים, טריליארדים פריטים. אבל חזל אומרים, מוסיפים עוד איזשהו סיפור קטן על עין הארץ, שהארבע היה מתיישב לכל מצרי על הראש. ותקשיבו טוב, אוי, לא נעים לנסות לדמיין את זה, אבל עם מחשימם וזכרם, המצרים האלה מגיע להם את זה. המצרי, הארבע היה מתיישב למצרי על הראש, ואוכל לו את העיניים. ולא נשכח, ארבע זה לא משהו כמו נמלה, ארבע זה משהו כמו חתול קטן. חתול קטן מתיישב על העיניים ואוכל אותם, אתה מנסה לעצום את העיניים, אז הוא יאכל גם את האף הפיים, זה לא מפריע לו. כי זה מה ש... זה הקליפה, העין זה הפרי שהוא צריך עכשיו לאכול, ואם אתה עוצם חזק, אז יש קליפה, לא בעיה, עם הלסתות שלו הוא גם מקלף קליפות. למה אני אמרתי שזה מילתא דבדיחותא? בגלל שכתוב בתורה ואכל את כל ירק השדה. אז הארבע אומר, אני לא יודע, אני לא מבין, אני ראש קטן, אני לא יודע כלום. אמרו לי לאכול ירוק, אני אוכל ירוק. והוא מצא את העיניים הירוקות של המצרים, אמר, איי, הנה, הנה הפירות הירוקים שנתנו לי לאכול. אז זהו. עכשיו רבותיי, זה מילתא דבדיחותא, לא מילתא דבדיחותא של המצרים היה עיניים ירוקות. זה גם לא מילתא דבדיחותא שהם אכלו את העיניים, זה חזל מפורש. אבל לחבר את האסוציאציה הזאת, זה ברשותכם על אחריותי. אז זהו זה, אז ארבע באמת עשה את זה, ומה אני אגיד לכם? וואי, 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 וואי. מבהיל לחשוב על הרעיון הזה. אוקיי, לענייננו. אנחנו יודעים שהמצריים, לא לענייננו, אלא אם הייתי אומר את זה יותר מדויק, אנחנו מתחילים. המצריים קיבלו במצרים 10 מכות. וכאן יש את הבדיחה המפורסמת, כבר אמרנו מילתא דבדיחותא, אז קחו עוד מילתא דבדיחותא, שלא קשורה, אבל ככה סתם. אתם יודעים, מישהו פעם שאל את פרעו, איך היו המכות? אתם יודעים מה הוא ענה? 10. אז נכון, הוא צדק, המכות היו 10. אבל זה לא מדויק. כשאנחנו בעזרת השם בעוד חודשיים וקצת, נשב בליל סדר, מסובין, סבא לקח את האפיקומן, וכל אחד מתכנן מי ייקח ומה ייקח ומה יבקש. אז שם גם בין מאבק למאבק, בין חטיפת האפיקומן לחטיפת האפיקומן, יהיה לנו גם זמן טיפה להציץ באגדה. ושם נראה שהעשר מכות זה 200 מכות, 250 מכות, ויש שם חשבון. במצרים אומרת האצבע, וזה יד, היד הגדולה, היד החזקה, אמור מעטה, בקיצור 250 מכות. ורבותיי, אני לא מבין, וגם אתם לא מבין, ואף אחד לא מבין. למה צריך להרביץ למצרים 250 מכות? אתה רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים? רוח חזקה אחת יכולה להעיף את כל המצרים בבת אחת ליאור, בדיוק כמו שעשתה לה הרבה, והתקע את הרבה ימה, סוף, לתקוע את כל המצרים בים. הרי בין כה וכה זה מה שקרה להם בסוף, כשהם רצו לקראת הים והם טבעו. סוס ורוכבו רמה וים, סוס ורוכבו רמה וים, זה כתוב. אז מה הבעיה מההתחלה, כשהקדוש ברוך הוא פרש את משה רבנו בסנה, והוא אומר לו, לך לפרו, אל תלך לפרו, לך ליהודים, תספר להם, תסתכלו על השעון, תוך 5 דקות מגיע רוח חזקה, עם שערה, עם רעידות אדמה, עם שיפועים. בדיוק רבותיי, תוך כמה זמן נעלמו קורח וכל עדתו? 24,000 אנשים היו שם, תוך כמה זמן? שנייה? 5 שניות? 10/10? 1/1,000 של השנייה, 3 דקות, אני לא יודע. אבל רבותיי, בוודאי ובוודאי לא היה אפילו זמן כדי אכילס פרס, לא היה אפילו זמן, לא יודע מה, כלום, צ'יק צ'ק. היו קורח וכל הדוסוי, נהיה איזה משפך גדול, נשפחו כולם, 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 כולל אפילו הדברים שהיו להם, שהיו במקומות אחרים, הדברים שהיו שייכים להם והיו במקומות אחרים, שום דבר לא נשאר מכל הקורח הגדול הזה. בשנייה! פרוי, ברשותכם, אני לא נותן ציונים, אבל פרוי היה רשע יותר גדול. כן. ואם פרוי היה רשע יותר גדול, מגיע לו עונש יותר גדול, יותר מהיר, יותר מוחץ, יותר, איך קוראים לזה בעברית שלנו, זבנג, וגמרנו. תעיף אותו ליאור, מה זה? עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. 10, 100, 200, 300, 450, מה כל המכות האלה? אז האמת היא, מיד ככה הפרשה פותחת, למה? בשביל צריך ככה במכות. המילים הראשונות של הפרשה, מי שלא קרא את כל הפרשה הזו, אבל אני בטוח שלפחות 2-3, פסוק אחד, הפסוק הראשון לפחות, תקשיבו. ויאמר השם אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, זה עוד מעט נטפל למה צריך להכביד לו את הלב, אבל תקשיבו למה. למען שיטי, להכניס, להשיט, שיטי אותותיי אלה בקרבו. אני הכבדתי לו את הלב כדי שהוא לא ירצה לשלוח, כדי שהוא יקבל מכות. מה הרעיון לתת לו עוד מכות ועוד מכות ועוד מכות ועוד מכות ולקשור לו את הידיים ואת הרגליים ולהגיד לו, אל תזוז, אתה חייב לקבל עוד מכות, אפילו אם תרצה לחזור בתשובה לא נרשה לך. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני השם. בקיצור, כל התוכנית של המכות הייתה, רבותיי, אך ורק כדי שאנחנו נוכל למזוג את הכוס של פסח ולהסב ולשים את האצבע ולהגיד דם צפר דקינים. כל המכות לא נועדו בשביל מצרים, את מצרים אפשר היה למחוק באחד חלקי 100,000 של השנייה. לא צריך זמן, רבותיי, הבכורות מתו, תוך כמה זמן הם מתו, גססו לאט לאט, קיבלו זריקת הרדמה, תוך 4 שעות הם מתו, מה פתאום, והיא בחצות, לא כחצות, חזל אומרים שמשה רבנו אמר כחצות, כי הוא חשב שלמשה, לפרעה אין סטופר מספיק מדויק, אבל הסיפור שהם מתו, רבותיי, היה בחצות, אתם יודעים מה זה בחצות? כמה זמן עורך החצות הזה? אני אגיד לכם כמה זמן, קחו את ה-24 שעות של היממה, 12 שעות של היום שימו בצד, עכשיו 12 שעות של הלילה, תקחו סכין גילוח ותחתכו עם דק 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 באמצע. בשעה 12 בלילה, לא, סתם אני אומר 12, אצל הנוצרים זה 12, מתי שחצי, החצי המדויק שבין השקיעה של הלילה לזריחה של מחר. אז נגיד שזה ב-12 בלילה. אז דקה לפני 12 זה לפני חצות. דקה אחרי 12 זה כבר אחרי חצות. שנייה לפני 12, זה לפני חצות. שנייה אחרי 12, זה אחרי חצות. 1/100 של השנייה לפני חצות, זה לפני חצות. 1/100 של השנייה אחרי חצות, זה אחרי חצות. 1/1000, 1/1000,000 של השנייה, לפני חצות זה לפני חצות, אחרי חצות זה אחרי חצות. אז רבותיי, מתי הבכורות מתו? לפני חצות או אחרי חצות? בתורה כתוב שמתו בחצות, לא לפני ולא אחרי. משה אמר כה בערך, שנייה לפני, שנייה אחרי, אבל בתורה כתוב בחצות. לא 1/1000,000 של השנייה לפני, ולא 1/1000,000 של השנייה אחרי. אני לא יודע להגיד את זה, אני לא יודע להגיד כך מהר, בחצות, בח. אז רבותיי, כל הבחורים של מצרים, והיו הרבה בחורים, כי היה אחד שהוא בחור לאמא שלו, ואחד בחור של אבא שלו, ואחד רק חצי בחור, ואחד חשבו שהוא בחור ולא ידעו, ואחד ידעו ולא חשבו, ובקיצור, איזה סיפורים היו שם, אתם תראו את זה בהגדה של פסח. כולם מתו. אז ריבונו של עולם, אני לא מבין מה הבעיה לחסל ככה את כל המצרים, ב-1/100,000 של השנייה. הרי אתה מחיה את כולם, ואתה נותן לכל אחד את החיים שלו, ברגע שאתה סוגר את הברז, מהרגע שאתה ריבונו של עולם סוגר את הברז, עד שהפציינט מפסיק לחיות, זה 1/100,000,000,000 של השנייה. טיק! נגמר. אין ברז, אין חיים. זה לא כמו שבני אדם סוגרים את הברז של החמצן, הוא יכול לחיות עוד 7 דקות. סוגרים את הברז, זה לא יודע מה שזה, יש חוקים. לא, לא. כשהקדוש ברוך הוא סוגר את הברז, זה נקרא טיק, חותך. אז למה המצרים היו צריכים למות כל כך לאט? 250 מכות, ואיזה צרות היו, מה אני אגיד לכם, לא עכשיו הזמן לתאר, זה מתאים ככה בפסח, וואו, חול המועד פסח, איזה חול, איזה דרשת לשלוש שעות. רק ניסיתי לתאר איך הארבה, איך החגבים, אכלו למצרים את העיניים הירוקות. רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, אני נעצרתי בעצמי, לא בגלל שאני לא מספיק דמגוג, ולא בגלל שאין לי שפה מספיק עשירה, אלא בגלל שלא יכולתי. ניסיתי לדמיין איך זה באמת נראה. אוי, 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 די, 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 הרב חנוך, תשתוק, תעבור נושא. לא יכול, לא יכול, באמת לא יכול. בקיצור, בשביל מה צריך את כל זה? בשביל מה צריך את כל זה? אז הקדוש ברוך אומר מפורש, למען תספר באוזני בנך. למה צריך את זה? הנה, בשביל זה אני היום הגעתי לפה. תקשיבו מה שהחסידים אומרים. החסידים אומרים ככה, נכון שבני ישראל יצאו ממצרים, היה יציאת מצרים, יצאו ממצרים, אבל המכות לא נועדו להוציא את בני ישראל ממצרים, המכות נועדו להוציא את מצרים מבני ישראל. רבותיי, אני אחזור על הקוד ואני אסביר אותו, אל תדאגו, אל תדאגו, לא נשאיר אתכם באוויר. המכות, 10 המכות לא נועדו להוציא את בני ישראל ממצרים. להוציא את בני ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה ברגע אחד. כשיש לי בבית מגש ואני רואה עליו כמה נמלים, אני עושה פו, פו, ואין אף נמלה. ככה יכול הקדוש ברוך הוא לעשות עם כל מצרים, פו, פו, ולא נשארת נמלה אחת שמה, לא נשארת מצרי אחת שמה. אבל המכות לא נועדו להוציא את בני ישראל ממצרים, אלא להוציא את מצרים מבני ישראל, כלומר מתוך הלב שלהם. רבותיי, חז"ל מספרים, כשבני ישראל יצאו ממצרים, אנחנו נקרא את זה בסוף הפרשה של השבוע, השבוע הבא זה כבר השירה. כשבני ישראל יצאו, בסוף הפרשה, בני ישראל יצאו ממצרים, התחילו ללכת לכיוון מדבר, לכיוון ים סוף, אז היה כתרוג גדול בשמיים עליהם. מה היה הכתרוג? המלאכים אמרו שם, ריבונו של עולם, מה קורה? מה נשתנו אלה מאלה? למה את היהודים אתה מציל ואת המצרים אתה מטביע? ותקשיבו טוב את המילים של המלאכים, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה. נכון שהיהודים לא היו רשעים לעבוד עבודה זרה, רשעים, היהודים היו צדיקים. אבל מה שעושה 200 שנה לגור בתוך מנטליות של ערבים, של מצרים, אי אפשר ברגע אחד להוציא את זה. היהודים גרו בתוך אווירה של מצרים שהייתה שם סגידה מאוד 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 גדולה לאלילים ולהמון אלילים. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה אומר לי לקחת סה, גם פרשת השבוע, כדי להקריב אותו לקורבן פסח, הן יראתם לקחנו ולא יסכלונו, הם יארגו אותנו. הם יארגו אותנו במסירות נפש. הם לא ירשו לנו לשחוט להם את האלוהים שלהם. היה להם הרבה אלוהים. למשל, תקשיבו לב לאיזשהו חזל מאוד מעניין, שימו לב. היה, לא יודע את המספר של אלוהים, היה להם אלוהים אחד בצורה של תרנגול, ואחד בצורה של זבוב, ואחד, מה אני אגיד לכם, חבל שלא למדתי אנתרופולוגיה של המצרים, לא, בעצם לא חבל, חבל על הזמן, לא צריך, אבל היה להם אלוהים אחד, שהוא, אלוהים כמובן שקר, שהוא היה ממונה על הבכורות. זה האלוהים מיוחד שמצדים לו, זה דגם משופר של משהו מסיליקון, והוא לא סתם אלוהים, הוא ממונה על הבכורות. סופר, סופרמן, סופר, סופר, סופר גוד, סופר לא יודע מה, סופר גצ'קי. משהו ממונה על הבכורות. ותאמינו לי, תקשיבו טוב, לא יאומן, לא תאמינו לי, להפך, לא יאומן. אפילו היהודים חשבו שעם האלוהים הזה אין למשה רבנו אומץ להתחיל. לא עם הבחורים. עם הפסל הזה בצורה של כלב, ארנבת, עם זנף של קנגרו, לא יודע איך הוא היה נראה, אין לי מושג. אולי היה משהו כמו מחשב, אולי כמו איזה אייפון. בכל אופן, עם האלוהים הזה, בוינה, הוא גדול באמת, באמת, באמת. ככה אנשים חשבו. עם האלוהים הזה אין למשה רבנו אומץ להתחיל. אם משה רבנו היה לוקח את המנה הראשונה עם האלוהים הזה, זה היה נראה בעיני משהו הזוי, משהו כל כך הזוי, שהם לא יודעים אפילו איך לאכול אותו. משה רבנו, הגזמת. משה רבנו, אנחנו לא יודעים מה עשית פה, לא יודעים איך עשית את זה, שברת לנו יותר מדי הרבה מיתוסים בבת אחת, תן לנו זמן להתאושש, לבנות אותם מחדש. אבל כשמתחילים לאט 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 לאט, קודם כל הורגים להם את אלוהים הראשון שהוא היאור. לי יאורי, אומר פרעה, ואני עשיתיני. זה באמת הורג את כולם. ויש תיאורים, רבותיי, בחפירות ארכיאולוגיות, מצאו תיאורים על הבכי, על הזוועה, על הזעקות. אין מים, אלוהינו, מה קרה לך? מה קרה לך? אתם יודעים מה קרה שם? היהודים הצטרפו לבכי ההמוני הזה. וואו, האלוהים של כל מצרים, אנחנו חלק מהעם המצרי. פתאום, פתאום, פתאום הם ראו שבאלוהים הזה יש כל מיני חורים מהצדדים. הם לוקחים מהידיים של האלוהים, איי, יצא מים. ועוד, שבוע שלם הם פתאום עושים איתו ביזנס. עד היום הם השתחוו ונשקו והאמינו, ופתאום, אלוהים, 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 אני מוכר אותך בכסף. זה עוד לעשה אותם לכופרים באלוהים הזה, אבל זה מערער הרבה מההערצה. איך תרגמתי אותך לכסף? אצל הכלב המצרי הזה, לקחתי דם, עשיתי עם איזה דמים, ממון. רבותיי, זה לא עשה אותם כופרים באלוהים הזה. אבל, מה זה מערער אמונה? פתאום, משאתה הרחת, משאתה הרצת, שום דבר, אתה שם אותו בכסף, קונה איתו פיתה פלאפל, זה כל האלוהים הזה, והמטומטם המצרי הזה, ממשיך להאמין, הוא משלם לא בגלל שזה אלוהים, אלא בגלל שהוא צמא. וככה רבותיי, מאלוהים לאלוהים, מהאידיאולוגיה לאידיאולוגיה, עד שהגיעו למכת בכורות. עכשיו, שנה שלמה, אתם חושבים שכל מכה הייתה 5 דקות, כמו שקוראים אותה בנשים או אחס, דם, צפרדע, כינים, הרוב, דבר, שכין, לא, מה זה? שבוע שלם היה המכה, ושלושה שבועות בין מכה למכה, 10 מכות, זה 10 חודשים. רבותיי, שנה שלמה, סחבו, עד שנפלו כל האסימונים לאנשים להבין שזה כלום. ואז לוקח משה הרבה אוויר ואומר, עכשיו אני הולך אל הסופר אלוהים שלך, אל בכורות. משה, גם את זה אתה מסוגל? זאת אומרת שבאמת באמת הורידו את המצרים עד למטה. ורבותיי, זה היה צריך לערוך לאט 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 לאט, כדי שנספיק להפנים מה שקורה פה. אי אפשר שום דבר לקלוט ברגע אחד. אי אפשר. לכל דבר יש את הזמן שלו. רבותיי, אתם חושבים, למשל, בואו ניקח דוגמה, ניצולי שואה. ההורים שלי, אני מכיר עוד אנשים, המון שנים ישנו בלילה והיו להם חלומות זוועה. אני מדבר על אלה שהיו במחנות השמדה, במחנות עבודה, בתנאים קשים. המון שנים אחר כך הם כבר גרו בכפרתה וגידלו משפחה וילדים ובשקט ובשלווה, ולא היה גנבים ולא היה כלום. לא סגרו אפילו את הדלת של הבית, רק נעלו, רק תרקו אותה שלא ייכנסו חתולים. לא היה מנעול, לא היה מפתח, לא היה שום דבר. איזה חיים שלווים, ממש גן עדן. גן עדן היה לנו כשהיינו ילדים. וההורים חלמו בלילה. אי אפשר לתפוס בן אדם באוזן, להגיד לו, מותק שלי, אתה זוכר שהייתה שואה? די, אין יותר. זה לא עוזר. דברים שנכנסים לאט, דברים שחודרים אל התת מודע, דברים שחודרים אל הנפש, צריך להוציא אותם לאט. היום יש לפסיכולוגים, לפסיכיאטרים, יש כל מיני שיטות איך לעשות את זה. אני לא פסיכולוג, לא פסיכיאטר, אני לא יודע, אבל השיטות ידועות לכולם. כולם יודעים למשל, שמי שהקיש אותו נחש, הוא יפחד אפילו מחבל. מצינור ככה בין העשבים. כדי לשחרר ממנו את הטראומה הזו, צריך לתת לו איזה 3 או 4 נחשים. אפילו נחשים לא מסוכנים, זה לא חשוב. עם מקל של מטטה, ושהוא בעצמו ירוצץ להם את הראש. שלא ייקח נחשים מזן שהוא בהכחדה, מזנים שמורים, כי זה כנס. אני חושב שמשהו 180 או 1800 שקל שכחתי, כנס על אם הורגים נחש. שהוא שייך למחלקה הזאת שאין ממנו מספיק. פרחי בר שמורים, חיות מסוכנות שמורות. בכל אופן, אותו דבר מי שקריש נשך אותו בירך, פוחד להיכנס למים, עד שהוא יתפוס 5 קרישים וירוג אותם, יירגע. יש איזשהו תהליך בנפש שצריך להחזיר. בשביל זה רבותיי היה צריך 10 מכות. ומי שהיה לו יותר הרבה טראומות היה צריך 100, 200. רבי עקיבא היה נדיב, אומר רבותיי, לכל מי שבאמת באמת 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 סבל, כך 250 מכות. ולא רק זה, אלא וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. זה כבר בשירת הים, בשבוע הבא. רבותיי, הם לא מתו, הם היו גוססים. את הפיניש, את המכה האחרונה, היהודים נתנו להם. כל אחד היה מכיר את הנוגס שלו, מכיר את זה שהציק לו, והיה ניגש אליו ונותן לו בעיטה חזקה בבטן או בפרצוף, ורואה אותו נופח את נשמתו. נקמה מתוקה מדבש. למה צריך את זה? כי שום דבר לא נבנה זבנג וגמרנו. כל דבר יש לו תהליך. תהליך, תהליך. אם הבנו את הרעיון הזה, אז רבותיי, אנחנו יכולים לעלות כיתה. מה שהיה במצרים היה כבר די. הלכת למשיכה, הרי סיפורים כאלה אולי יחזרו כמי צייתנו ממצרים, הרי אינו נפלאות. אבל מה שחשוב לנו רבותיי, לכל אחד ואחד מאיתנו יש את המצרים הקטן שלו בלב, את המיצרים, את הרצונות, את המאוויים, את התשוקות, את ההרגלים, את הסיגריות, את החפיפיות הזאת, כל מיני דברים. רבותיי, איך יוצאים מזה? הרי כולנו רוצים לצאת, רוצים באמת, באמת, לא רק בערב יום כיפור, כשפתאום נזכרים להתפלל חזק, 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 וואו, עוד חצי שעה עושים חתימה, ריבונו של עולם, תחתום, תחתום, טוב, כן, כן, אני באמת, 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 באמת מבטיח. לא, גם באמצע שנה לפעמים אנחנו קיינים עם עצמנו ורוצים לראות שיפורים. שיפורים. והשיפורים האלה הופכים להיות סיפורים. מה קרה? אז אם נשים לנו איזה מוזיקה קטנה אחת, דקה אחת, וננסה ברשותכם ביחד לראות לא מה קרה, אלא איך עושים שזה לא יקרה. בבקשה. בואו נראה איך זה לא יקרה. בתורה כתוב, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. אז אנחנו בעברית שלנו תרגמנו את זה בטעות למצווה של חסד. זה גם חסד, זה נכון. באוטובוס, בספסל הראשון או שני ספסלים הראשונים, כתוב מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. שמה בחברת אגד, דן, קווים, רכבת ישראל, הם מתכוונים שהזקן הוא חלש, הוא תשוש, לפעמים הרגליים שלו כושלות קצת, אז אנא ממך, אל תיתן לו לסרח את רגליו עד פנים האוטובוס, או בוודאי, בוודאי שאל תיתן לו לעמוד כל הנסיעה, אלא תן לו לשבת במקום, נכון? זה הרעיון הפשוט, והרעיון הזה הוא מוטעה. נכון שצריך לקום בפני כל מי שיש לו רגליים חלשות, וזה לא חשוב אם הוא בן 15 או בן 115, אם הוא חלש, תקום לו. אם יש זקן שנראה צעיר בריא ורענן ואישה הרע, אולי האישה הרע קודמת, לא בגלל שהיא זקנה ממנו, אפילו היא פלוס חצי שנה של הילד של הביחד, זה עדיין לא הגיל של הזקן, אלא בגלל שאולי היא יותר חלשה, או שיש מישהו עם גבס, עם קביים, לא יודע מה. לתת לזקן את הכיסא שלי זה סעיף בהלכות חסד. זה סעיף חשוב, אמרתי עולם חסד ייבנה, העולם בנוי, ברור, חסד זה לא משהו קטן, אבל מפני שיבה תקום זה משהו שקשור לכבוד, לא לחסד. במקורי זה נקרא, אם אני יושב על ספסל ברחוב הראשי, לא יודע מה, בתל אביב יש רחוב גדול עם ספסלים, קוראים לו שדרות, שכחתי, הייתי פעם לפני זה 40 שנה שם הפעם, שדרות רוטשילד, או. שדרות רוטשילד, הרחוב ארוך, ארוך, רחב, עם מלא 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 ספסלים, ואני יושב שם עם חברותה ודנים מה הרם העירי ומה הכוונה בגמרה ולמה ככה ומה מתן תורה ומעמד הר סיני, ופתאום עובר זקן. הוא לא מתכוון לשבת על הספסל שלי, קודם כל הילדי יש מספיק מקום, חוץ מזה בצד השני של המדרכה יש עוד ספסלים, וחוץ מזה הוא הולך, הוא בכלל לא מתכוון לשבת. מה אני צריך לעשות? כתוב בתורה, מפני שיבה תקום, זה לא נקרא לקום, לתפוס אותו באוזניים ולהושיב אותו על הכיסא שלי. הוא ייתן לי שתי סטירות, הלו, אני לא רוצה לשבת. מפני שיבה תקום זה נקרא תקום, תעמוד, תן לו לעבור 4 אמות, ואז אתה יכול לשבת בחזרה. כלומר, בעברית קלה, תכבד את הזקנים. לא קשור כן לתת לו מקום או לא לתת לו מקום. רבותיי, שלא תבינו אותי לא טוב, לא אמרתי שאם אתה יושב באוטובוס ועובר זקן, אתה לא צריך לתת לו את המקום. אתה כן צריך, מאוד צריך, צריך בגלל שאתה צריך להיות מתחשב ולהיות בעל חסד ולהיות בן אדם. בהחלט. אבל מפני שיבה תקום זה משהו אחר. והדרת פני זקן זה עוד פעם משהו אחר, הדר. לקום בפניו קצת או הרבה, לקום 400, לקום רק קצת, קימה, ידור, הלכות. אם לא נלמד, לא נדע. זהו, בכל אופן, למה צריך לעמוד לקום בפני הזקני? מה קרה? בגלל שהוא הספיק לאכול מלא 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 תפוחי אדמה. בגלל שהוא כבר הספיק לעשן הרבה חפיסות סיגריות, בגלל שהשמש כבר חרצה לו קמטים בפנים, בגלל שהידיים שלו כבר רגומות, גרומות, יבשות ומיובלות, בגלל שהוא תשוש, בגלל מה אני צריך לקום בפניו. מה קרה? מה קרה? למה אני כולה בן 65 ואף אחד לא יורק בכיוון שלי? והנה יש על ידי מישהו בן 90, וואו, כולם קמים. מה 25 שנים האלה שלא הוסיפו שלי אין? למה? 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 מה קרה פה? אז במקום שאני אענה לכם תשובה, אני אספר לכם מה כתוב בגמרא. יותר פשוט. כי התשובה זה הסברה שלי, לך תדע אם אני צודק, לא צודק, ברוב המקרים, חס ושלום. רציתי להגיד שברוב המקרים אני לא צודק, אבל אני לא עד כדי כך ענב. ברוב המקרים אני לא יודע. חלק מהמקרים אני צודק, אבל יש הרבה מאוד שאני גם לא צודק. הרוב אני לא יודע. אבל בגמרא כתוב שריש לקיש, חכם, שמעתם עליו, נכון? ריש לקיש היה קם בפני כל זקן וזקן, ואפילו זקנים גויים. היה עובר איזה ערבי מטטה רחובות עם המטטה והעגלה, וככה לפי העיניים, איך שזה נראה ככה בין 75-80 לפי הדיאגנוזה השטחית, ריש לקיש היה קם בפניו. תקשיבו מה היה הנימוק. כמה הרפתקה עדו עליהוי. כמה הרפתקאות עברו עליו? עברו עליו הרבה הרפתקאות, לכן צריך לקום בפניו. מה? לא הבנתי. אז אני אחזור עוד פעם על המילים, אבל אני עוד פעם לא אבין. כמה הרפתקאות עברו עליו, לכן אתה צריך לקום בפניו. אני לא מבין. האיש הזה הוא לא יודע קרוא וכתוב. אני תולעת ספרים. כל יום קראתי סדרה שלמה של הספרים של ארגמן, של ממרבל. אני עברתי יותר הרבה הרפתקאות בשבועיים, מה שהוא עבר כל החיים. את הרפתקאות של החבורה העליזה, והחבורה המסוכנת, והחבורה הדרמטית, והחבורה הזו. אחר כך אם אני גם יודע לקרוא באנגלית, וואו, כמה הרפתקאות אני עברתי. ואם אני גם חשוף לסרטים, לסרטי אימה, לסרטי לא יודע מה, סרטים בדיוניים, רבותיי, אני יכול בחודש אחד לעבור 1,000 פעמים יותר הרבה הרפתקאות מה שהזקן הזה, לאט לאט, הוא רואה צון, פעם בחצי שנה הוא ראה איזה זאב בקצה, פעם בשלוש שנים הוא ראה דוב, פעם בחמש שנים הוא השתתף באיזה לוויה. אני מאגד, מלקט, קורא, משתתף בהרפתקאות של 100,000 זקנים כמוהו, שמביאים אליי דרך הספרים, דרך הסרטים, דרך איפה, מכל העולם. אז למה בפניו צריך לקום ובפניי לא? על כל הרפתקה אחת שלו אני עברתי 300. מותק שלי, הוא עבר ואתה לא. אצלך הרפתקאות נכנסו מאוזן אחת ויצאו מאוזן שנייה. הוא עבר אותם, הם חרצו לו משהו בנפש. הבה ונמחיש את זה בדוגמה פשוטה. נער צעיר רוצה לנסות את ניסיונו, את כישרונו, בעסקים בשוק. אבא שלו מצייד אותו, מצייד אותו ב5,000 שקלים, יאללה, סע, לך, תתחיל, תקנה, תמכור, תעשה, תתווך, בוא נראה מה תחזור בערב. והוא נער צעיר, נאיבי, עם לחיים ורודות כאלה, עוד לא מכיר את השוק, ושם בשוק יש שועלים זקנים, ערמומים, בדיוק לכזה נער נאיבי הם מחכים. זה הטרף שלהם, וואו. איכשהו הגיע ככה לבוש יפה, מחייך לכל הצדדים, נינוח, אחרי ארוחה טובה, הכסף ביד, כבר הם שמים עין אחד על השני, אתה תבוא מכאן, אתה משם, אתה תציע לו את העסקה, אני אחר כך אציע לו משהו אחר, אני אחר כך, טק, 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 עוד לא הספיק לראות מי נגד מי, כבר 5 אנשים מציעים לו את העסקאות הכי טובות שבעולם. אבל רבותיי, תדעו לכם, לפני שהנער הזה יצא לשוק, הזהירו אותו, גם אבא שלו, וגם החברים שלו, וגם הסיפורים, וגם הסרטים שהוא ראה, וגם הספרים שהוא קרא, כולם הזהירו אותו שהשוק שורץ נוכלים, חכמים, שואלים, ארמומיים, חכמים, חבל על הזמן. הזהירו אותו חזור ועזר, והוא יודע והוא שמע את זה. ובכל אופן רבותיי, אני מאמר ואתם מסכימים איתי שיבוא הנחש הראשון ויצליח להקיש אותו בכסף, לא ברגל. מה קרה? אבל הוא יחזור הביתה במפחי נפש, אבא עבדו עליי, זה פה, שמה נתנו לי דולרים מזויפים, את הכסף הוא ספר 3 פעמים. לא יודע איך, אחר כך פתאום הוא החזיר לי רק 3,000 במקום 5,000. 3 פעמים ראיתי איך הוא סופר. לא יודע מה קרה שם, והסחורה הזו הייתה נראית סחורה טובה, פתאום אני מסתכל בזה מלא, מלא תולעים. לא יודע מה קרה פה. באמת, 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 אבא, השתדלתי, רציתי, ואל תחשוב שאני כזה טיפש, כזה פרייר, ראיתי. עוד פעם ועוד פעם הוא ילך לשוק עם 4,000 או 3,000, אבא שלו כבר זהיר, פעם בא איתנו רק 300 שקל, רק 100 שקל. אבל רבותיי, אחרי 5 שנים, גם הנער הזה כבר יהיה סוחר ארמומי. מה קרה? סוחר טוב. אפילו לא צריך לרמות אף אחד, אבל אותו לא יצליחו לרמות, הוא יהיה סוחר ממולח. מה קרה? הוא שמע 3,000 סיפורים, והוא נשאר נאיבי, נאיבי. 5 פעמים עקצו אותו, והוא נהיה חכם. מה קרה? אנחנו מבינים מה קרה. כל הפעמים הקודמות הוא ישב בבית, בסלון, עם שקית במבה, רגל על רגל, וקורא ספר, ונהנה מכל רגע שהחבורה עשתה ככה, ועשו להם ככה, והיה ככה, וזה היה ככה, וככה, 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 והוא סגר את הספר, מסתכל על השעון, וואו, מנחה, 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 שכח מהכל. אבל כשפעם אחת הקצו אותו, הקיצה הזו מעדדת לו בראש 3 שבועות. איך הוא בא? מה הוא אמר? מה הוא עשה? מה הוא התכוון? איך הוא קלט פתאום שיש לי כסף? מה היה כאן? מאיפה זה הגיע לי? הוא פתאום מתחיל לנתח. מה קרה? חוויה. חוויה זה משהו אחר. חוויה חיים אותה. רוצים עוד דוגמה? ניתן לכם עוד דוגמה. יש הרבה דוגמאות. ובואו ננסה לנתח. אין בעולם בן אדם שלא יודע שבתוך תפוח עץ עלולה להיות תולעת. אין כזה בן אדם בעולם. בפלסטיק אין תולעים. בתפוח עץ חי, בעגבניה, בענב, במלפפון, בכל דבר, עלול איזשהו פרפר להטיל ביצה, וייצא ממנו חפצה טוב גדול כזה, כמו אצבע, שמן, אולי אפילו יותר גדול, כמו האגודל, יותר ארוך קצת, שמחרסם בתיאבון מבפנים. אין בן אדם שלא יודע את זה. אם אני אתפוס מישהו, אני אגיד לו, בואי נה, אתה יודע שיש לפעמים תולעת בתפוח עץ? הוא הסתכל לי כאילו נפלתי מהירח, הוא אומר לי, גילית את אמריקה, מה קרה לך? למה שלא יהיה בתפוח עץ תולעת? אבל בכל אופן, רבותיי, אם נראה מישהו לוקח סכין, חותך תפוח עץ לשתיים, אחר כך לארבע, אחר כך לשמונה, אחר כך כל אחד הוא חותך עוד פעם לשתיים ככה לאורך לרוחב, שיצא לו 16 קוביות קטנות, וכל קוביה הוא מסתכל לפני שהוא אוכל אותה לפה, ונשאל אותו, חברמן, מה זה הפרנויה הזאת? מה אתה בודק ככה את התפוח עץ מכל הצדדים שלו? אז הוא יגיד, אולי יש תולעת? מה אולי יש תולעת בחיים? מה קרה? מה זה מה קרה? מה, אתה לא יודע שיש תולעים בתפוחים? כן, אני כן יודע, אבל מה הפרנויה הזאת? בסדר, אז ישנו, אז מה קרה? מותק שלי, אתה יודע, אני פעם אחת עשיתי ביס בתפוח עץ, ולא מצאתי בחצי שנשאר לי ביד, לא מצאתי תולעת, מצאתי חצי תולעת. החצי השני, המיץ שלה נזל לי על השפתיים, נכנס בתוך הזקן, לא יכולתי לשטוף אותו. מי אז יש לי, אני מה אני אגיד לך, יש לי טראומה מתפוחי עץ. אבל אגסים אני אוכל חופשי. מה באגס לא יכול להיות תולעת? שם עוד לא נכוויתי. זהו זה. זה מה שריש לקיש אומר. ראית זקן כמה הרפתקי עדו עליון. לא כמה, בסך הכל 15, 20. ואם הוא חי בעיר, באקשן, 40. אבל רבותיי, זה 40 הרפתקאות שנבנו אחת על גבי השנייה, אחת על גבי השנייה. אז עכשיו כשהוא בגיל 70, הוא כבר יודע הכל. אין היום שום חידוש. אתה בגיל 4,000, עם 80,000 סיפורים ודרמה, לא יודע אלפית ממנו. למה? כי אצלו הידע הראשון נכנס לתוך רצפת הנפש. התאזרח, הפך להיות חלק ממנו. האישיות שלו היום חיה בהתאם לידיעה הזו. זה לא נכנס מאוזן אחת ויצא מהאוזן השנייה, אלא חדר לו בתוכו. על הידע הזה, על האישיות הזו, הגיע אליו עוד הרפתקה. וזה לא חשוב איזה הרפתקאות, רבותי, הרפתקאות יכולות גם משהו חיובי. איזושהי חוויה, חוויה אמיתית שתפסה לו את הלב, תפסה לו את הנשמה, הוא חצה מדבר, הוא התחתה, לא יודע מה, לא חשוב. חוויה אמיתית בנתה לו. בן אדם זקן בדרך כלל, האישיות שלו בנויה מחוויות. רב צדוק הכהן כותב, כמו שהרבה אנשים, אתם יודעים, כותבים יומנים, יש יומן אנה פרנק, ויש יומנים בעולם. הקדוש ברוך הוא כותב יומן. יומן! כל דור ודור, מישהו נולד, עכשיו מתחיל יומן. יומן, יומן של ההיסטוריה ויומן של כל אחד ואחד. אז איפה אנה פרנק כתבה את היומן שלה? קראנו, אנחנו יודעים. איפה הקדוש ברוך הוא רושם את היומן שלו? היסטוריונים קוראים את היומן בהיסטוריה, בעיתונים, לא יודע איפה. הקדוש ברוך הוא כותב את היומן, תקשיבו טוב, על הלב של הזקנים. וואו. נולד בן אדם, עכשיו בלב שלי, שלך, שלנו, יש יומן סגור וחתום. דף נקי. לא יודע כלום. כן יודע, יודע לשתות קולה בעיניים עצומות. יודע לנסוע באופניים בלי ידיים. יודע, כל אחד, ילד בן 3 יודע, טר, יודע, יודע. בגיל 5 כבר יודע גם לדקלם, בקיצור, יודע, 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 לא יודע כלום. בגיל 65, אולי בגיל 70, אולי בגיל 50, אני לא יודע מה ההגדרה, לא אכפת לי כרגע. בגיל 65... לוקח אותו הקדוש ברוך הוא ואומר, בוא'נה, 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 אתה עכשיו הופך להיות הלבלר שלי, הסופר שלי. עכשיו אני פותח את הלב שלך ומתחיל לרשום. כל מה שאתה עכשיו מדבר, כל המסקנות שלך, יש לך הסכומה ממני. כך אומר לו הקדוש ברוך הוא, הלב שלך הוא ההיסטוריה. הלב הזה לא התחלת לכתוב בגיל 5. בגיל 5 בנית את המסגרת, את הכריכה, אולי גם את העיפרון, בגיל 65, המסקנות שתגיד, המסקנות של 70, ורבותיי, לפעמים, החוצפנים שחושבים, העולם שייך לצעירים, עלולים להתרגז מכזו מסקנים. הזקן, הלא מעודכן, יש לו טכנופוביה, לא יודע להדליק מחשבים, לא יודע לנסוע באוטו, לא מכיר, לא, ניסיתי להראות לו כמה פעמים באייפון משהו, לא יודע איפה לוחצים, איפה מזיזים, איך מדליקים, איך מחבים. הוא, יש לו הסקור. כן, מותק שלי, זה לא קשור למה הוא יודע, למה הוא לא יודע. זה קשור למה הוא חי, למה הוא ראה, למה הוא חווה, איך החוויות האלה נכנסו לו לתוך הלב, איך הם חרצו לו במוח. אם כן, רבותיי, כל כך הרבה הקדמות, כל כך הרבה הקדמות, אנחנו עכשיו התחלנו להבין בשביל מה צריך 10 מכות. אבל האמת היא, רבותיי, זה טעות. לא צריך 10 מכות, צריך 4,000 מכות. ושנה לא מספיק, צריך 40 שנה. השנה הייתה רק סטארטר, כדי שבני ישראל יצאו ממצרים, ועכשיו ימשיכו להתבשל עוד 40 שנה במדבר. ואתם זוכרים כמה צרות הם עשו? עוד פעם, נתנה ראש ונשוב המצרימה, זכרנו את הדגים, אכלנו פה, עשינו שם. אי אפשר להתנתק ברגע אחד מהרגלים. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. חזל אומרים שארמאה עד 10 דרי לא תבזה ארמאה באפי. לתרגם את זה ליידיש? ארמאה, ארמי, כלומר גוי, עד 10 דרי, עד 10 דורות. יש כאן מישהו שדור עשירי ארמי. הוא כבר מזמן לא ארמי. אבא של סבא שלו התגייר. הוא היה, לא יודע מה, הגיע מ... לא יהודי, לא יהודי שהגיע מטורקיה או מהולנד או מגרמניה, אלא גוי, גוי. גוי שהתגייר, עכשיו הנה הילד שלו, הנה הנכד שלו, הנה הנין שלו. אבל הם מכירים את הסיפור המשפחתי. אל תבזה באוזניו, בפניו, מישהו מהעדה הזאת, מהגויים האלה. למה? זה צובט לו. זה אנחנו נראה בעוד שבועיים בתורה, כשיתרו שמע שמצרים מתו ויחד, נהיה לו צובט בלב. מה קרה? לפני שהוא התגייר, לפני שהוא חזר בתשובה, זה היה העם שלו. אבל לפנית להם עורף, שכחת מהם, בעטת בהם, גירשת אותם בבוז. נכון, אבל זה עדיין אני. זה עדיין אני. אי אפשר להתנתק משום דבר ברגע. יש לזה כמה וכמה דוגמאות, אבל מכיוון שהזמן קצר, אז אני אשתמש רק באחת בלבד, וממנה אנחנו נתחיל מיד איך זה בפועל. מה אנחנו צריכים לעשות עם זה? אתן לכם דוגמה. אתם יודעים שכל אחד ואחד פעם היה תינוק, אחרי שהוא גמר עם החלב, עם המטרנה, ישב על הברכיים של אמא, ואמא נתנה לו לטעום כל מיני דברים. מתי שבטיפת חלב אמרו שכבר את יכולה להתחיל לתת לו קצת ירקות מרוסקים מבושלים. אחרי חודשיים את כבר יכולה לתת לו קצת אוף לבן, חתיכה קטנה מרוסקת. אחרי חודש, בקיצור, כשהוא בן שנה או בן חצי שנה, הוא כבר יושב ביחד עם כל המשפחה בשלוחן של שבת, ואוהב דגים, אוהב בשר, אוהב זחוק, הוא כבר יש לו דעה מסודרת, איך, מה הוא אוהב. ועכשיו הוא אומר, את הדגים האלה, אמא עושה שני סוגים של דגים בליל שבת, גם דגים מתוגנים וגם דגים בתנור, נכון? אז את זה הוא אוהב, ואת זה הוא לא אוהב. בקיצור, מנדה עומר שלם, כולה צוציק בן שנה, עם חיתולים, יושב על כיסא מוגבה. מנדה עומר שלם. הוא אוהב את הדגים האפויים, חריימה עם פלפל חריף. זהו, זה מה שהוא אוהב, בגיל שנה. עכשיו מה אני אספר לכם את הפתקאות שעברו על הילד הזה, לא עלינו, לא עליכם. אמא שלו נפטרה כשהוא היה בן 4. אז הוא הלך לסבתא. שנתיים. אבא שלו התחתן עם אישה אחרת, חזר הביתה, לעוד שנתיים. עכשיו הוא כבר בן 7. בגיל 7 לא הסתדר פה, חזר בחזרה לסבתא מהצד השני, עוד 3 שנים. בגיל 13 הוא כבר שלחו אותו לפנימיה לישיבה, לא הסתדר בבית. ושם הייתה זה טבחית הונגריה בדיוק שנה אחת. אחרי שנה התפטרה, נפטרה, לא יודע מה, הגיעה טבחית אחרת, מרוקאית. עוד שנה. שנתיים אכל פה, אחר כך הוא הלך לשם. בגיל 17, אחר כך הוא הלך לצבא. בצבא היו טבחים לגמרי אחרים. אחר כך הוא כבר נהיה איש עסקים גדול, נוסע הרבה ברחבי העולם, הולך לבתי מלון יוקרתיים, ויש שם שפים, הכי 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 בעולם, ויש שם סוגים של דגים גורמה ב-200 שקל מנה דג בלי התוספות. ב-600 שקל מנה דג בלי התוספות. בקיצור, מאז שבגיל 3-4 הוא הפסיק לאכול את הדגים אצל אמא, עד שהיום הוא בן 40, אין דג, סושי, שמושי, שהוא לא טעם בחיים שלו. אין דג, אין דג. את כל הדגים הוא טעם, והוא יודע מה יותר טעים, ומה פחות טעים, ומה באמת טעים, ומה פיכס, ומה פחות או יותר, הכל הוא יודע. אבל רבותיי, אתם לא יודעים מה עוד הוא יודע. הוא גם יודע מה זה דג אמיתי. לא דג יותר טעים, ולא דג פחות טעים, אלא גם מה זה דג אמיתי. אמיתי, אמיתי, דג, דג, פשוט דג. לא טעים, לא, לא טעים, אלא דג, דג. מה זה דג? זה האוש הוא אכל בגיל 4 בשלוחן של שבת אצל ההורים שלו. זה דג. השאר זה, לא, גם, לא, פחות, יותר. דג. למה זה? כי זה נכנס לו בתת מודע, זה נכנס לו בדעה הקדומה שלו. שמה את הדג הזה, אמא האכילה אותו. עכשיו, זה לא חשוב אם זה היה דג עם סוכר של הפולנים, גפילטה, לא מבושל, מסריע, לא חשוב, זה הדג. למה יש דעה קדומה? אם הדעה הקדומה הזאת, זה מה שאני. יש לי דעה קדומה. איי, וואי, 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 וואי. רבותיי, אם אנחנו יודעים עכשיו כל כך ברור, מה שאנחנו יודעים, את כל מה שלמדנו בגיל 3, 4 או 3 וחצי, זה מה שנותן לנו את האישיות, וזה מה שנותן לנו את הדעות, איך אנחנו נוכל לגדול? איך נוכל לצאת מזה? איך לא נשאר עד גיל 100 בגיל 3? מה יהיה? אז מאלה הטעם של הדגים של אמא, לא נורא, נשאיר אותם. אבל עוד כל מיני שטויות. אחד חושב שהאלוהים ששומר על הבחורות, זה אפילו משה רבנו אין לו אומץ לגעת בו, להתחיל איתו. אחד חושב ככה, כל כך הרבה דעות. רבותיי, כמה בעלי תשובה יש שכבר באמת, באמת, באמת דתיים, באמת יראי שמיים לומדים אפילו בכולל, כשהם שומעים איזה משהו מפחיד, אז הם ישר רצים לאיזה עץ, ועושים ככה, טאץ' ווד. מה קרה? תיגע בעץ. כי הוא זוכר שככה אמא שלו אמרה לו, כשהוא היה קטן בהונגריה, לא יודע איפה, או המטפלת הגויה, טאץ', תיגע בעץ, תיגע בעץ של הצלוב. הוא כבר יודע שזה עבודה זרה, הוא יודע שזה אסור, אבל זה רץ לו לבד לשם, זה בורח לו. מה קרה? כי בגיל 15 הוא עוד עשה את זה. בגיל 40 כבר סיפרו לו שזה לא נכון, התרגל. הרגלים אי אפשר לשנות עם זבנג וגמרנו. הרגלים, דעות קדומות, צריך לאט, 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 לאט. מי שמשחרר ניוטרל ואומר, ריבונו של עולם, אני בניוטרל, אני רוצה לשמוע מה שאתה אומר, בגיל 60, בגיל 70, הוא יתחיל להיות הלבלר של הקדוש ברוך הוא. הסופר של הקדוש ברוך הוא. למה? הוא פתוח. שם כשהגמרא מספרת שריש לקיש היה קם בפני זקנים, אפילו זקנים גויים, תוספות אומר בתנאי שהוא לא רשע. כי לרשע יש דעות קדומות שהוא אוהב אותם. הוא לא מוכן להיפטר מהם. הוא תמיד יישאר עם השטויות שלו. אבל גוי טוב, גוי רגיל. לא יודע, מטטר חובות, רואה צון, מה שיהיה. אם הוא ליברלי וטוב, אוהב את הבריות, אוהב את המקום, אוהב את כל העולם, גם אם הוא גוי, מגיע לי, מה קרה? החוויות, החוויות. כל חוויה חורצת לנו. רבותיי, בשביל זה צריך המון סבלנות. שנה שלמה לקבל מכות, מצרים קיבלו מכות, בפרקי אבות כתוב שעשר המכות, עשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים. העשרה ניסים בכלל לא נועדו לפרעו, הם נועדו בשבילנו, להוציא אותנו ממצרים ולהוציא את מצרים מתוכנו. ואחר כך עוד במדבר, ועוד להמשיך להתרגל, עוד, כל דבר. אתן לכם אולי דוגמה אחת קטנה אחרונה, כי כבר מתחיל להיות מאוחר באמת. אני עובד עם ערכים. יש לסמינרים של ערכים מגיעים הרבה פעמים זוגות בעלי תשובה, זוגות שעוד לא בעלי תשובה, סליחה, זוגות חילוניים, לא בשביל לחזור בתשובה, אלא הם רוצים, הם שמעו שיש קצת הרצאות על תקשורת, והם מרגישים שהמשפחה שלהם, חיי המשפחה שלהם עלו על סרטון, אז לפני שמפרקים, בוא נראה מה יש לדתיים לומר. ובאמת בסמינרים נותנים הרבה דגש על בית, משפחה, ילדים, חינוך, מגיע רב לסרי, מגיע כל החברים שאתם מכירים אותם. ואחרי הסמינר כזה אנשים בדרך כלל גם מתחילים לשמור שבת ולאכול כשר, למרות שלא בשביל זה הוא הגיע לסמינר. מה שהוא כן הגיע לסמינר זה בשביל שלום בית, ומסתבר שבשלום בית המצב עדיין לא כל כך טוב כמו שהוא חשב, מסיבה פשוטה. לא לאכול כשר זה נורא קל. עד היום קניתי בשר אצל האטליז הזה, מחר אני קונה אצל האטליז ההוא. לשמור שבת זה נורא קל. עד היום הייתי מעשן בשבת, עכשיו אני שם את הקופסה סיגריות למעלה, אבל אני לא נוגע בעד מוצאי שבת. כלומר, זה דברים טכניים. אבל בשלום בית צריך להתרגל, להבליג, לשתוק, לחייך, להיות נחמד. זה אורך זמן. ודאי שמגיעים בסופו של דבר אל התכלית הרצויה. אבל רבותיי, שום דבר לא הולך עם זבנג וגמרנו. מתרגלים, 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 מתרגלים לאהוב, מתרגלים לשמוח, מתרגלים להיות נחמדים. מה שאנחנו עכשיו צריכים להתרגל, רבותיי, שבת, נכון מתי? עוד שעתיים. ככה להרביץ כזה חיוך חזק, אפילו שיחוו כבר על חיי מרוב חיוך. אבל שהכל באמת יהיה בסבבה, בכיף, בהנאה, בשמחה, להתרגל, לאהוב את השבת, לאהוב את המצוות, לאהוב את האישה, לאהוב את הילדים, לאהוב את החיים, להתרגל, שבוע, שבועיים, שלושה, חודש, חודשיים, רבותיי, להדליק בדחיפה. בסופו של דבר, באמת, 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 אנחנו נשמח באמת, נאהב באמת, הקדוש ברוך הוא יאהב אותנו. עד גיל 65, יש אחד שרחוק משם, יש אחד שקרוב משם, כולנו נוכל להפוך להיות דאסטוירה, לבלרים של הקדוש ברוך הוא. מה קרה? פותחים את העיניים, פותחים את הלב, משחררים ניוטרל, מוכנים לקבל חוויות רוחניות שיחרצו לנו המון, המון, המון חריצים חיוביים בתוך הלב, בתוך הנשמה, שיהיה לכולנו, 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 שבת, שלום ומבורכת. שבת שלום.
את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93, 92.8 ו-102.5 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. השבוע בפרשה, עם הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.
אנחנו כאן אחים בפרשת בו, המכה התשיעית שניחתה על מצרים הייתה מכת חושך. ככה התורה מתארת את המכה, והיא חושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים, לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים, ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. המדרש מסביר שהיו כאן שני ניסים השזורים זה בזה, גם חושך על טבעי שהצמיד את המצרים למקומם במשך 3 ימים, חושך מעובה, וגם אור ניסי רק לעם ישראל. האור שהאיר לעם ישראל לא היה אור רגיל, היה זה אור שאפשר להם להיכנס לבתיהם של המצרים ולראות את כל האוצרות שהתמינו שם. ואז כשהגיע זמן היציאה ממצרים והיהודים ביקשו מהמצרים שישאילו את כלי הכסף והזהב שלהם, לא היו המצרים יכולים לסרב, כי היהודים ידעו בדיוק היכן תמונים אותם כלים, וגם הודיעו להם, הרי יכולנו לקחת אותם, כי היינו לידם, ואתם לא יכולתם להפריע לנו, ובכל זאת השארנו אותם, כדי שאתם תיתנו זאת לנו, מרצונכם הטוב. הנס השני בא כדי לאפשר את קיום ההבטחה של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, כשבישר לו על גלות מצרים, ואחריכן יצאו ברכוש גדול. לכן ציווה הקדוש ברוך הוא את משה רבינו שבני ישראל ישאלו מהשכנים המצרים כלי כסף וכלי זהב וסמלות. האור הנשיא שהאיר לבני ישראל בעת מכת החושך בא למנוע מהמצרים להסתיר את רכושם בבתיהם ולמונעו מעם ישראל. בזכות האור הזה יכלו אז בני ישראל לקחת מהמצרים את כל אוצרותיהם ולרוקן את מצרים כציווי השם מתברך, וניצלתם את מצרים. ופירוש רש"י שירוקנו אותם מכל הכסף והזהב שבהם. מוסבר בספרי החסידות שהרכוש הגשמי הגדול שהוציא